בסדר, נתחיל? טוב, אז הסוגיה שלפנינו זו פסקה בעינייה, האמת פסקה ארוכה, יש פה קילומטראז' רציני, וגם אני מצטער שצילמתי ככה מוקטן, פשוט שיהיה נוח ויכנס לכל בדף אחד. זו פסקה של ממרא של רבי ישמעאל בן אלישע, אנחנו מכירים אותו יותר מהגמרא של מה שהוא נכנס לפני ולפנים, אבל יש פה ממרא נוספת. התורה בפרשת השבוע שקראנו בשבת, פרשת ואתחנן, אז לפני שנכנסים למעמד עשרת הדיברות, אז התורה אומרת בפרק ה' בפסוק ד', פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר, מתוך האש. כלומר, הדיבור האלוקי של הקדוש ברוך הוא איתנו במעמד הר סיני היה פנים בפנים. רש"י כותב, פנים בפנים, אמר רבי ברכיה, כך אמר משה, אל תאמרו אני מטעה אתכם על לא דבר, כדרך שהסרסור עושה בין המוכר ללוקח, הרי המוכר עצמו מדבר עמכם. לרש"י יש איזשהו ניואנס שמדבר על איזשהו מפגש שלא מתווך, בלתי אמצעי, בין המקבלים לנותן, שלא תהיה הטעיה. פרשנים אחרים אומרים בלי שום אמצעי, יש עוד פירושים. על כל פנים, הפירוש המרכזי של הפנים בפנים הזה, והכל זה זוויות שונות של המושג הזה, זה איזשהו מפגש ישיר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, מושג פנים בפנים. וחשבתי בעקבות הפסוק הזה ומה שהפרשנים אומרים עליו, חשבתי ללמוד את הגמרא הזו ואת הביאור של הרב בעינייה על הממרא של רבי ישמעאל בן אלישע. בואו נקרא את הגמרא, זה בעמוד 78 בדף. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, ג' דברים סך לי סוריאל שר הפנים או שר הפנים, אני לא יודע, שני הפירושים נעים בעיניי, או פנים או פנים. אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש, ואל תיטול ידיך ממי שלא נטל ידיו, ואל תחזיר כוס אספרגוס אלא למי שנתנו לך, מפני שתחסיפת ואמרה לה הסתלגנית של מלאכי חבלה, מצפים לו או יושבים ומצפים לו לאדם ואומרים, מתי יבוא אדם לידי אחד מהדברים הללו וילקט. אז רבי ישמעאל בן אלישע טענה, שכמו שאמרנו בפתיחה, שיש לנו ממרה מאוד מוכרת ממנו, שהוא נכנס לפני בלפנים וראיתי הקטריאל ודברים נשגבים, וסך לו מלאך, סך לו מלאך, של המלאך הזה קוראים סוריאל, והתפקיד של המלאך הזה בממלכה זה להיות שר הפנים, שר הפנים. אתם מבינים שהפנים פה זה מה שאני רוצה לדבר עליו, בגלל השם דיבר עמכם פנים בפנים, להבין קצת על המושג הזה פנים בפנים. והיינו מצפים שאם יש לנו תנא כמו רבי ישמעאל בן אלישע, ויש לו גילוי של מלאך שר הפנים, אז יהיה פה עכשיו עוד איזושהי הדרכה, עוד איזשהו דיבור שהוא מה שאומרים חופת מלוכים, כאילו להוריד מלאכים לזה, ופתאום יש פה איזה שהן הנהגות, לא לקחת את החלוק בבוקר מיד השמש, לא, שזה לא הלכה, זה לא דאורייתא, לא דרבנן, זה לא כלום. יש אל תיטול ידיך ממי שלא נטל ידיו, הדבר הזה הוא כן נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן ד', יש שם את הגרא, ואל תחזיר כוס של אספרגוס. הגמרא למעלה דיברה על כוס של אספרגוס, זה איזה כוס שמועילה לבריאות וכו', אל תחזיר אותה אלא למי שנתנו לך. זאת אומרת, זה מה שיש בגילוי השמימי הזה של סוריאל שר הפנים, שר הפנים לתנא, אני מרשה לעצמי להוסיף האלוקי, רבי ישמעאל בן אלישע. מה הפשר של הדבר הזה? והוא מנמק שתחסיפת או הסתגלנית של מלאכי חבלה, הם מחכים מתי מישהו ייפול בדבר הזה וילקל. אומר רש"י, סוריאל מלאך חשוב לבוא לפני המלך. טוב, אז זה מלאך שכנראה הוא ממונה, מי בא לפני המלך. אתה לא עובר את סוריאל, אתה לא בא לפני המלך. קדם תהליכים, אתה לא עובר את ההדרכות של סוריאל, אתה לא בא לפני המלך. אין מפגש פנים בפנים. אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש, אומר רשי, אלא אתה בעצמו, בעצמך תלאו ממקום שהוא שם ותלבשנו תחסיפת, זה שם של חבורת שדים, הסתגלנית זה שם, של שם חבורת מלאכי חבלה. אימתי יבוא אדם לידי אחד מן הדברים הללו וילקד, ורבי ישמעאל עלה לרקיע על ידי שם בברייתא דמעשה מרכבה. זאת אומרת, הוא ברקיע, הוא מקבל את החיזיון הזה ו... טוב, אז נלך ביחד ללמוד את הביאור של הרב. אז כמו שאמרתי, זה ארוך, אני מתלבט אם לאנוס את עצמנו לנסות להספיק את הכל או ללמוד קצת יותר בנחת וידך זיל גמור. זאת אומרת, כל אחד ישים את הדברים, כי יש פה אני חושב נקודות מאוד מאוד יסודיות של הרב. כנראה שמה שרבי ישמעאל בן אלישע משוחח עם המלאכים שלו בשיחת מלאכי שרת, כנראה שזה לא בגובה שלנו. זאת אומרת, אני יש לי עוד הרבה בעיות קודמות ללא ליטול את החלוק מיד השמה שחרית. אני צריך להתגבר על כל מיני דברים שהם מפורשים עבודה שאני צריך לעשות. אבל חז"ל הכניסו לנו את זה כאן. חז"ל הכניסו את דברי האגדה אלו, ודברי האגדה אלו הם נכתבו וקיבלו ביאור מהרב, נכנסו בעין יעקב, קיבלו ביאור מהרב עבורנו. אז איפשהו במערכת של של ההכרה הרוחנית שלנו, של העולם הרוחני שלנו, הדברים האלה של סוריאל שר הפנים עם רבי ישמעאל בן אלישע הם צריכים להיות מצויים אצלנו, למרות שאנחנו לא במדרגות האלו. כותב הרב, בגלל האריכות אז נחרוג ממנהגנו, לא נקרא קטעים ארוכים ונחזור, אלא נקרא קטע קצר ונלמד, נקרא קטע קצר ונלמד. ההשגה הגדולה כנבואה וענפים הדומים לה סוקרת את ההקפה של כל השלמות כולה ראויה לאדם בשכלו ובהנהגתו, עד שלא יעזוב מחקר, כמו בגלל חקר, מחקר רום פסגת המושגים היותר נעלים בהשגה, לא יעזוב גם את כל החקירות, את כל חקירות הדרכים היותר רחוקים שמביאים בדרך ישר ומסובב הרבה לסור מעל ההדרכה הישרה המביאה לאושר האמיתי של האדם שהוא אור פני מלך חיים. עוד משפט, וההשגות האמיתיות שממלאות בקדושת אמיתתן את הידיעה היותר בהירה ללמד את תוכן הדברים שראוי לסור מהם, סוריאל, לסור, פעם שנייה כבר, כדי שלא יעקבו את התכלית הנשגבה שאליה נושא האיש השלם את נפשו, אם שהיא נשגבה ואי אפשר להשתלם בציורי הפנימיים כי אם למישהו כבר קרוב למעלה של השגה כזאת, אבל כפי הראוי שיצייר האדם בניב שפתיים, זאת המעלה היקפית שמתחלת מלמעלה רום פסגת השגות אלוהיות של אור פני השם ומקפת והולכת גם את השכלת הדרכים היותר דקים שבמעשים היותר נמוכים, שאם יונגו שלא קשורה יהיו גורמים הסרה מדרך העושר. כשמתגלה על פי חזון רוח הקודש הסמוכה לנבואה היא השיחה של מלאכי השרת שיאמר עליה סך לסוריאל שר הפנים. שוב, ההשגה הגדולה, באיזה מישור אנחנו מדברים? על השגות שהן כנבואה וענפים הדומים לה, רוח הקודש, בת קול, גילוי כזה, גילוי אחר, לא יודע. מה יש בהשגה הגדולה? מה התוכן שנמצא אצל המשיגים הגדולים? או קצת בשביל לזרוק לנו איזשהו קצה של קצה של חוט, לאן צריך למקד את השאיפות שלנו כשאנחנו מדברים על השגות גדולות? כנראה שהשגות גדולות זה ודאי עובר דרך חקירות, עוד שנייה הרב יגיד את זה, חקירות של עניינים נשגבים, אבל השגה זה לא רק קליטה אינפורמטיבית של תוכן, אלא זה השגה, זה משהו שהוא האדם הוא מצוי בו. ההשגה הגדולה כנבואה וענפים הדומים, למה יש בה? סוקרת את ההקפה של כל השלמות כולה הראויה לאדם בשכלו ובהנהגתו. ואם זה לא ככה, אז אני חושב כסימן, כמבחן אצבע, שזו לא השגה גדולה. בוא נגיד את זה רגע אחר, הפוך. מהי השגה קטנה? השגה קטנה זו לא השגה שסוקרת את כל ההקפה של השלמות. השגה קטנה זו השגה שיש לה, נקרא לזה ככה, נגיעות
או היא רוכשת לעצמה תובנות נקודתיות, עוד תובנה כזו ועוד תובנה כזו, גדולות ככל שתהיינה. אבל ההשגה הגדולה סוקרת, הביטוי סוקר מזכיר לנו סוקר כל חדר בטן, או נזכרים מפניך כבני מרון, הכוונה יש איזושהי, ככה הרב מסביר, יש איזושהי תפיסה כללית בבת אחת. הביטוי סוקר זה לא רואה ראייה של אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זאת אומרת, המשיגים הגדולים, ההשגות שלהן הן השגות שקולטות בתמונה אחת. זה לא חשבון כמותי, אלא בתמונה איכותית אחת הם קולטים את כל השלמות כולה. הביטוי גדול פה, כנראה שטוב להבין אותו במושג כולל. השגה גדולה זה השגה כוללת, יש את מה שיש על כל ההיקף של כל השלמות, הכל אצלו זה כמקשה אחת, כל השלמות כולה ראויה לאדם בשכלו, צעד חקר האמת, תפיסת האמת והנהגתו, אמת וצדק, שכל ומוסר.
ההנהגה זה רק מעשים, או שזה כולל את עולם הרגש?
נראה לי גם מידות, גם מידות.
גם מידות,
אבל גם עד המעשים. עד המעשים. אז השגה גדולה זה איזושהי עמדה נפשית פנימית של המשיגים הללו, שבבת אחת, זאת אומרת זה לא אחד ועוד אחד, אלא אותו עניין, אותו עניין של מה שיש ברום התפיסות היותר נעלות, זה מביא איתו את הבקשה לעמוד על הנקודות הכי נמוכות. עד שלא יעזוב מם, זה כמו מם הסיבה, בגלל חקר רום פסגת המושגים היותר נעלים, ולכולנו יש נטייה כזו, ואולי גם נטייה טובה, צודקת, ודאי שיש, יש מה לדבר לחיוב על הנטייה להיות עסוק בחקר רום פסגת המושגים היותר נעלים. ברור שיש מעלה גדולה להיות נוטה לעמוד על תפיסות שמבינות את המהות של העולם, את המהות של התורה, את המהות שלי. זה דברים כוללים, דברים מקיפים. זו נטייה טובה, זו נטייה בריאה. אבל השאלה, מה המנגינה של הנטייה הזאת? כי אם יש, בגלל חקר רום פסגת המושגים היותר נעלים, עזיבה של חקירת הדרכים היותר רחוקים, אז זה לא נקרא השגה גדולה. אתה יכול להיות עסוק ב, לא יודע מה, בספרים הכי קדושים ובסוגיות הכי עמוקות בכתבי הרב זצ"ל, אבל אם זה גורם לעזיבה של חקירת הדרכים היותר רחוקים, שמביאים בדרך ישר או מסובב, ולא סתם מסובב, אפילו מסובב הרבה, כותב הרב, לסור, הנה סוריאל שלנו, לסור מעל ההדרכה הישרה, זה לא זה. אצל המשיגים הגדולים זה לא גורם להם לעזוב. יש להם, גם אני חושב, למה קראו לסוריאל הזה, שכבר הבנו שסוריאל זה מלשון לסור, זאת אומרת לא לסור, כמו שהרב כתב, לא לסור מהדרכה הישרה. למה השם שלו והתובנה שיש כשמשוחחים איתו עם הסוריאל הזה, זו הדרכה שעניינה לא לסור, משהו שהוא על השלילה, זה עירות. אני חושב שעכשיו אנחנו כבר קצת מתקדמים. יש פה איזושהי נקודה שאם אני מבין טוב היא מבטאת בריחות. המשיגים הגדולים, אם אני מבין את הנקודה פה של מה שהרב אומר, מה גורם להם לא לעזוב מחקר רום פסגת המושגים את הדרכים היותר רחוקים, זו איזושהי עמדה של דריכות בבקשת הטוב. האדם שהוא באמת מבקש, כמו רבי ישמעאל בן אלישע, שבאמת מבקש להיות שייך לקרבת אלוקים של מושגים גדולים, ההבנה הזו היא מולידה דריכות, לא לסור. יש איזושהי, אני חושב מילה חשובה, יש איזושהי דאגה פנימית להיות ישר. זו ההשגה הגדולה. זאת אומרת, לא להתבלבל, ההשגה הגדולה היא ודאי, שוב, היא ודאי כרוך בה התובנות הכי עמוקות של התורה. אבל התובנות הכי עמוקות של התורה, אני אגיד את זה ככה, הן לא התובנות הכי עמוקות של התורה אם הן לא באות כאחת, לא כדבר נלווה. זה ממש אחד עם הדאגה שלא לעזוב את חקירת הדרכים היותר רחוקים. קל לשכוח מהדרכים הרחוקים. אני לא צריך לתת דוגמאות של ההבדל בין תפילת נעילה לסתם איזשהו יום סגרירי אחר הצהריים. יש דברים הרבה 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 יותר עדינים יש איזה סיפור, איפה זה מובא, שכחתי איפה זה מובא, אולי רב צדוק מביא את זה, אני לא זוכר, אבל הוא מביא את זה על על החוזה מלובלין ורב נפתלי מרופשיץ, אני לא זוכר כרגע מי אמר למי, אבל האחד אמר לשני, האחד סיים את התשליך והיה בחזור, והראשון היה בדרך לתשליך. אז המגיע לתש, היוצא מהתשליך שאל את זה שבדרך לתשליך, לאן אתה הולך? לאן כבודו הולך? אז הוא אמר לו, אני הולך לשים בכיס את מה שאתה זרקת. כי הרגישות שלך, הרגישות של אדם גדול, היא משהו שאנשים בני תמותה כמונו, אנחנו, אין לנו את הסנסורים של הרגש לזה בכלל. והמשיגים הגדולים הם עסוקים בתובנות הכי הכי עמוקות שיש. אבל סוריאל מדבר איתם על איזשהו א' ב' שאנחנו מה לא לקחת את החלוק מהשמש, מה עכשיו אתה מתקטנין איתי? אני ממהר לתפילין של רבינו תם, ואני גם אומר קורבנות וזה, ומתפלל לימולת ראייה. עכשיו לקחת את החלוק מהשמש? עוד הפעם אני קורא את זה, ההשגה הגדולה כנבואה וענפים הדומים לה, וזו מדרגה גבוהה מאוד, אבל חז"ל רצו שנדע את זה, סוקרת בבת אחת באחדות את ההקפה של כל השלמות כולה הראויה לאדם בשכלו ובהנהגתו, עד שלא יעזוב מחקר ומפסגת המושגים היותר נעלים בהשגה, הוא לא יעזוב גם את כל חקירת הדרכים. יש לו נטייה לחקור, זה לא אובססיביות פסולה, זה לא משהו כזה לא בריא, זה אמיתי, זה כן, זה זך. הוא לא עוזב את חקירת הדרכים היותר רחוקים, הוא בודק אותן, את הדרכים שלו שמביאים בדרך ישר. לפעמים ההשלכה היא על המקום, אבל לפעמים ההשלכה היא מסובבת, לא סתם מסובבת, מסובבת הרבה. זה רק, אנחנו נראה בהמשך עוד ביטויים כאלה של הרב, זה רק ההתחלה של התהליך של הנפילה. אתה אפילו לא שמת לב לאיפה היה הבור. שמביאים בדרך ישר ומסובב הרבה לסור, סוריאל, מעל ההדרכה הישרה, איזשהו יושר מוחלט, כמו שהמהר"ל מסביר שם וכו' על היושר, המביאה לאושר האמיתי של האדם, השלמות האמיתית, הבקשה הנשמתית שלו. כמו שהרב כותב באורות, התום והיושר הוא סוד האושר. כשאתה הולך על היושר האמיתי, על התמימות, התמימות זה הנאמנות לעצמיות, איזושהי פנימיות. כן, המהר"ל כותב שההפך מתמים זה לבגוד. לבגוד זה משהו חיצוני, אתה עושה משהו שהוא מחוץ למסגרת. אז זה האושר, לאושר האמיתי של האדם, שהוא אור פני מלך חיים. זה לא אור ידיעות המלך, אור פני מלך חיים, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. הלאה, וההשגות האמיתיות שממלאות בקדושת אמיתתן את הידיעה היותר בהירה ללמד את תוכן הדברים שראוי לסור מהן, כדי שלא יעקבו את התכלית הנשגבה שאליה נוסע איש השלם את נפשו. אם שהיא נשגבה ואי אפשר להשתלם בציורי הפנימיים, כי אם למי שהוא כבר קרוב למעלה של השגה כזאת, אבל כפי הראוי שיצייר האדם בניב שפתיים, זאת המעלה ההיקפית שמתחלת מלמעלה רום פסגת השגות אלוהיות שלא פני השם, ומקפת והולכת גם את השכלת הדרכים היותר דקים שבמעשים היותר נמוכים, שמיונגו שלא קשורה היו גורמים עשרה מדרך העושר. טוב, על כל, זה ממש דומה למה שכבר אמרנו, אני רוצה להעיר פה הערה אחת. וההשגות האמיתיות שממלאות בקדושת אמיתתן את הידיעה יותר בהירה וכולי. אני האמת התלבטתי מה נלמד, והתלבטתי אם לא להתעכב על סוגיה שהיא קשורה למשפט שכתוב פה, אז אני רק אעיר עליו בסוגריים. ההשגות האמיתיות, יש השגות קליטת האמת שממלאות בקדושת אמיתתן. מה זה בקדושת אמיתתן? רק הערת סוגריים, צריך לשים לב למה שהרב כותב פה, אני לא סוטה לחלוטין, אבל אני קצת מרחיב את זה. מה זה בקדושת אמיתתן? הייתי מצפה שבהשכלת האמת, לא יודע, הרב קורא פה לקליטה של אמיתות קדושה. יש מקום, ואני מוסיף בצדק, להיזהר מלימודי אמונה כאלה שהם נעשים קצת אקדמיים, קצת עם סרגל ומסורה של מושג כזה, מושג אחר וכו'. זה לא הנושא. הנושא הוא ודאי עצם הדבקות, עצם ההוויה של החיים האמוניים. אבל תראו מה הרב כותב כאן, השגות אמיתיות שממלאות בקדושת אמיתתן. כשאתה קולט אמיתות של תורה, של קליטות עליונות של תורה, עצם הכרת האמיתות האלו זה דבר קדוש. זה לא לימוד מתמטיקה, וזה לא כדי להיות כאילו איזשהו עושה עם האצבע. ההשגות האמיתיות שממלאות בקדושת אמיתתן, מה הן ממלאות? את הידיעה יותר בהירה. כן, ככה זה הרגיש לו, ככה הוא פגש את צוריאל, רבי ישמעאל בן אלישע, ללמד תוכן הדברים שראוי לסור מהם. עכשיו אתה צריך לדעת ממה להיזהר. תראו איזה רגישות מתפתחת באנשים שיש להם אמיתות כאלה עליונות שמביאות לקדושה כזו. איזו רגישות, כדי שלא יעקבו את התכלית הנשגבה שאליה נושא האיש השלם את נפשו. יש לו מסעת נפש, יש לו מסעת נפש לדבקות עליונה, אבל בדרך והכוונות התאורות של מסעת הנפש הזו עלולים להיות מכשולים. אבל הידיעות העליונות הללו הן מפתחות גם כן את הידיעה, את תוכן הדרכים שראוי לסור מהן, ממה ראוי לסור, על מה ראוי להיות מודאג.
יש לאיש הזה קטן וגדול, כאילו יש לו, למרות
הנקודה, יש לו הדרגות? אני חושב שכן. אני חושב שכן ולא. זאת אומרת, כן, יש לו, כמו שהרב צבידה כל הזמן מופיע בשיחות הרב צבידה, יש הבחנה ואין הבדל, אין הפרדה. ברור שהלא לא ליטול את החלוק שחרית שתכף ניגע בו, זה הרב קורא לזה, זה דרכים יותר רחוקים, זה נקודות מצומצמות. אבל היחס שלו לזה, אני עכשיו אומר את הצד שאין הבדל, היחס שלו לזה זה אותה מלוא הרצינות של הוויה של חיים קדושים. טוב, אני מתקדם. אבל כפי הראוי שיצייר האדם בניב שפתיים, יצייר האדם בניב שפתיים, כן, זה סך לי, זה היה ברור לו כאילו מישהו אמר לו את זה, או לא כאילו, אני לא יודע, זה הניב שפתיים הזה שהוא שמע. המעלה ההיקפית שמתחלת מלמעלה רום פסגת ההשגות האלוהיות של אור פני השם. יש איזשהו ביטוי כזה של הרב באיזשהו מקום שהוא כותב, אתה יש לך עיגול, יש לך מעגל, אתה רוצה להגדיל את הקוטר שלו, אז אתה מגדיל אותו, אתה מגדיל את הרדיוס ללמעלה, אוטומטית הרדיוס גדל גם ללמטה. זה נקרא המשיגים הגדולים. ככל שאתה באמת עולה יותר למעלה, בהכרח הרדיוס שלך גם מתארך כלפי מטה, כלפי הרזולוציות הכי הכי עדינות, הכי הכי דקות. הוא מקפת והולכת גם את השכלת הדרכים היותר דקים, זה הגילויים שהיו לו, הוא השכיל אותם, שאם יונגו שלא קשורה היו גורמים עשרה מדרך העושר שמתגלה על פי חזון רוח הקודש הסמוכה לנבואה. היא השיחה של מלאכי השרת שיאמר עליה סך לי סוריאל שר הפנים. עד כאן הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, והנה יסוד התורה הוא בדקדוק המעשים לתכלית מעלות רוממות והשגות אמיתיות, ועל פי היסוד הנאמן הזה תלך מידת החסידות הלוך והתרחב, שכל אשר יוסיף האדם השכלה ודעת אלוהים אמת ודרכי האמת לאמיתתן, יותר ירגיש בנפשו עד כמה צריכים המעשים להיות מיושרים תמיד כסימנים טבעיים שאי אפשר לזוז מהם אל הדרכות הגדולות הכלליות. יסוד התורה, יש פה יסוד של תורה בדקדוק המעשים, כל הבניין של קומת התורה של האדם תלוי, עומד ותלוי, עומד ומתייסד על דקדוק המעשים לתכלית מעלות רוממות. דקדוק המעשים הזה זה לא משהו טכני, זה לא איזשהו כרטיס כניסה, דקדקת במעשים, אתה מוזמן לשלב הבא. דקדוק המעשים הזה הוא האות לגדלות, הוא הסימן לגדלות. בדקדוק מעשים, ואם אין את זה אין גדלות. בדקדוק מעשים לתכלית מעלות רוממות אמיתיות, סליחה, והשגות אמיתיות. ועל פי, הנה, היסוד הנאמן הזה, תלך מידת החסידות הלוך והתרחב. זה תנאי לרוחב, כלומר לגודל של מידת החסידות של האדם. שכל אשר יוסיף האדם השכלה ודעת אלוהים אמת ודרכי האמת לאמיתתן, ככל שהוא מפלס לעצמו איזושהי משנה רוחנית עמוקה של חיים אמוניים, חיי דעת אלוקים על השם ועל תורתו ועל עמו וכל יתר מושגי האמונה, ירגיש בנפשו עד כמה צריכים המעשים להיות מאושרים תמיד. הוא לא עושה את זה כי הוא כבר כל כך רציני, נגיד את זה במילים שלי, שגם הלכה חשובה לו, כאילו במובן של עוד דבר, זה לא עוד מקצוע אצלו. הוא ירגיש עד כמה צריכים המעשים להיות מיושרים תמיד כסימנים. סימנים זה כאילו אצל הרב כמו תמרורים, סימנים טבעיים שאי אפשר לזוז מהם אל ההדרכות הגדולות הכלליות. אתה לא באמת נמצא בהדרכות הכלליות אם אתה לא שם לב לנקודות הכי קטנות. אז היינו מצפים בממרה של רבי ישמעאל בן אלישע, שעכשיו, כמו שאמרנו, נקטוף מלאכים פה, תן לנו הדרכות לא יודע מה, עסקים של ניסטר וכדומה. אבל בוא נראה מה הוא אומר. והנה, רושם המעשים פועל על הדעות והמידות תמיד. אין מעשה שאנחנו עושים שהוא לא מחולל תנועה לעולם המידותי שלנו. אחרי המעשים משכו הלבבות. וביותר המעשים הראשונים לעת בוקר, שיפקח האדם את עיניו וירגיש את הטבל ומילואה וכל החיים הסובבים אותו. תמיד המעשים משפיעים על האדם, אבל עוד יותר המעשים של הרגע שבו הוא חוזר לחיים, חוזר להרגיש את עצמו, את העולם, איזושהי, כן, אני לא חושב שהרב מתכוון דווקא למי שחושב עכשיו כשהוא פותח את העיניים על טבל ומילואה ורץ לו שירת הבריאה בראש, אלא הכוונה היחס למציאות. אז על הצעדים הראשונים של חיי כל יום יפעלו יותר המעשים. זאת אומרת, המעשים שאתה עושה כשהשעון צלצל או כשהכינור הנשמתי יראה אותך, כל אחד במדרגתו, כשהם מדוקדקים להיות לעזר לאור הדרך הישרה, שימו לב, ופועלים ביותר, כלומר עלולים, אם הם לא יהיו מיושרים, לערבב את המושגים התיאוריים, כשהם זה המעשים. כשהם המעשים הם קרובים, תראו, זה רק קרוב, זה עוד לא בפועל, זה משהו קטן קטן קטן, הרגישות של רבי ישמעאל בן אלישע בדו-שיח שלו עם סוריאל, הם רק קרובים להעיר, רק קרוב להעיר, כוחות בלתי מביאים למעלות. לא כוחות רעים בעצם, לא כוחות שהם איסור דאורייטה, לא כוחות להעיר, כוחות שהם לא מביאים לתועלת, לא מביאים למעלות, וקרובים אל קניינים של מידות רעות ודעות מפסידות. כי בהתחלש הציור על ידי מעשים שמרשימים פעולתם על הנפש, המעשים מקלקלים את הציור. כן, יש פסקה למעלה קדימה של הרב בעיניה, הוא כותב, רשעים יצר הרע שופטן, צדיקים יצר טוב שופטן. מה הכוונה? הרב שם מסביר, שפיטת האמת באמת היא על פי הלב. כי מה שגורם לרשע לקבל את ההחלטה שלו ולצדיק לקבל את ההחלטה שלו, תגיד איך, מה זה לוגיקה? זה לוגיקה אחרת? הרב אומר לא, זה מה שיש להם בעולם המוסרי. כי המוסר משפיע על השכל. המדרגה המוסרית צובעת את הבחנת האמת. ומה משפיע על המדרגה המוסרית? המעשים, ובעיקר המעשים של הבוקר. כי בהתחלש הציור על ידי המעשים שמרשים את פעולתם על הנפש, התחלש גם כן השכל הנעזר על ידי הרגש, שבא זה עובר בצינור נוסף שקוראים לו המדמה. מדמה זה תחושת המציאות, קליטת המציאות שלי, ויחול ההפסד בכוח המדמה על ידי דמיונות בלתי צודקים המעברים את עיני השכל מראות נכוחה באור השם, ואז אין פני השם. ומזה התעוררו כוחות רעים הצפונים ביצר לב האדם. זה רק הייתה הקדמה, כלומר רק עשית משהו שקרוב להעיר כוחות בלתי מועילים. ומה קרה בסוף? התעוררו כוחות רעים הצפונים ביצר לב האדם לחולל גם כן מעשים רעים בפועל, וקשי שכל מפורשים מתאים. זאת אומרת, אתה רוצה להבין מה גורם ליצר לב האדם שמשתולל, לקשי שכל שאתה אומר מה? אז זה צריך להיות כל כך בעל השגה כדי לשמוע את הסוד הזה, שהוא סוד שהוא נראה פסיכולוגי. ובאמת אני חושב שיש פה משהו פסיכולוגי, מה שנלמד עכשיו את שלושת ההערות האלה, אבל זה פסיכולוגיה של קדושה, זה פסיכולוגיה של רגישות של קדושה. כשאתה קורא את זה, זה באמת, אני לא חושב שזה פסקה קשה במובן של שבילי הרקיע, אנחנו לא הולכים פה בשבילי רקיע, אבל הסימונים של העדינות הזו, של הרגישות הזו. הלאה, אז ההוראה הראשונה, על תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש. זאת אומרת, מדובר באדם שיש לו שמש בבית, ויש פה הוראה, אל תיקח ממנו את החלוק. זה תנאי כדי לבוא ולראות או פני מלך חיים, ואם אין את זה, אין אור פני מלך חיים, זה מסיר אותך מהדרך. סוריאל יגיד לך שסרת מן הדרך. ראשית, כל חמדה, כל דבר שאנחנו חומדים אותו ומבקשים להשיג אותו, היא הענבה. ולעומתה, לעומת הענבה, הגאווה היא ראשית כל חטאת. הכל תלוי בשאלה אם הבן אדם הוא בציר של ענבה או בציר של גאווה. תגידו, אבל הענבה זה בסוף סילת ישרים. טוב, אז פה מסתבר שהרב אומר שראשית כל חמדה זה ענבה. וכנראה שמדרגות מדרגות מדרגות בענבה. וכנראה שלמרות שאנחנו כל אחד בשלבים שהוא מתקדם במסילת הישרים, לפחות במה של הצדיק, אחר כך הגיע לחסידות, אבל לפחות מה של הצדיק שאנחנו מתקדמים, כנראה שצריכה להיות שם איזושהי ענבה. מה, אנחנו לא עובדים על הענבה עד אז? ופה הרב אומר, לא רק שעובדים על הענבה עוד לפני שמגיעים למידת הענבה, ראשית כל מהלך היכולת שלנו לעלות במסילה עולה בית אל ולהגיע לאיזושהי ענבה מאוד מאוד עליונה, זה ענבה. ולעומת זה, זה הגאווה. פתח הגאווה. מה זה פתח הגאווה? מה הנקודה שהיא מתחילה להוליד אצל האדם ציורים של גאווה, וזה יוליד חטאים? ואולי אני אגיד את זה ככה, במקום להתעסק עם החטאים שלנו, אולי כדאי שנתעסק עם מה שגרם לנו לגאווה, וליתר דיוק מה שהוא היה פתח לגאווה. פתח הגאווה הוא ביות האדם מייחס לעצמו מידת האדנות. ככה ביאר החסיד בחובת הלבבות. על כן, בתחילת הקיצור ופוקחו עיניו, ראוי שלא ימשיך על עצמו מידת האדנות, וראוי שיהיה עבד לעצמו. ותחת הראש, כן, במקום, תחת הרושם של הגאווה והשליטה על זולתו, שתרשים עליו פעולתו הראשונה בהשתמשו בשמשו המשועבד לו מפני שינוי המקרים שבמצבו, תחת זה תרשים, תעשה רושם המניעה מזה. אנחנו נמנעים מזה בנפשו. תרשים המניעה מזה. מה היא תרשים בנפשו? הכנעה וענוות צדק. על כן, אל תיתוק חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש. אתה בבוקר בא לך השמש, הרב אפילו לא אומר אל תבקש. לא הרב, הגמרא. אל תבקש, אחי, תביא רגע, תביא לי רגע, תעשה טובה. מה הבעיה? זה השמה שלו. כמו שהרב כתב פה, בגלל שינויי מקרים, האדם הזה הוא שמש, וזה בסדר שהוא שמש. יכול להיות שלאדם, יכול להיות שלחסידים הכי גדולים יהיה שמש. ראינו מזה בגמרא. אבל יש איזשהו רגע, שהוא הנקודה שהיא העצבים הכי דקים. יש איזה משל ש... שאתה עומד בתחנת רכבת, לא אצלנו זה ככה בקטנה, יש ערים באירופה שתחנות רכבת שם, זה אתה יכול להיות ליד מישהו, אתה לא מרגיש, אתה חושב שאתם על אותה מסילה, אבל צ'יפ אחד שינו במסילה ואתה נראה לך שאתם ביחד. תירדם לחמש דקות, אתם כבר במחוזות אחרים. כי יש איזושהי נקודה שהיא עצב כל כך רגיש, שאם בה יש תזוזה זה לוקח את הכל הצידה. וזה הנקודה הזו של הבוקר, בעיקר הבוקר. יש לך שמש, זה בסדר גמור שהוא יהיה השמש שלך, והגמרא לא אומרת אפילו אל תבקש, לא ביקשת, הוא הביא. צריכה להיות אצלך, אצלנו, רגישות כזאת, אני לא לוקח מיד הזולת, אני לא משתמש בזולת. פעם שמעתי שהרפתא אומר איזשהו ביטוי כזה, יוצא בחריפות על הביטוי, אחי תעשה מצווה, או אחר כך הוא במקום התודה רבה אז אומר תזכו למצוות. אז הוא יצא על זה בשצף קצף, הוא אמר תגידו תודה רבה, מה תזכו למצוות? מה אני החפצה ש... כאילו מה זה אחי תעשה מצווה? צריכה להיות רגישות, עדינות, אני לא אדון. אתה רוצה לפגוש בני מלך חיים? אתה רוצה שתושרש בך הכרה של גדולת אלוקות, של אור פני מלך חיים? אתה רוצה לפגוש את האדון? כדאי שבנימים הכי הכי רגישים לא תעשה מעצמך אדון, לא תתייחס אל עצמך כאדון. מה? סך הכל הוא הביא לי את, כמו שאמרתי, הוא הביא לי את החלוק, אני... לא לא לא, אל תמהר. שתהיה אצלך בושה וענווה לא לקבל מבן תמותה כמוך. רגישות, זו רגישות מאוד מאוד עדינה. יש מי שיגיד דקדוקי עניות. לא, סוריאל שר הפנים חושב שזה לא דקדוקי עניות, הוא חושב שזה קריטי כדי להיכנס ולבוא לפני המלך. אתה לא אדון, אני לא אדון, אין לי עבדים, יש זולת, הוא לא סובב סביבי, הוא לא סובב סביבי, הוא לא היחס שלו כלפי, הוא לא שאני איזשהו נושא פה. זה א' ב' מאוד מאוד כאילו דקדוק רחוק. הבן אדם הזה, אני לא חושב שמי שיעשה דבר כזה אז הוא מיד יעבור על, על כל איסורי תורה.
אבל מבחינת חברית, תורה זה לא משהו מדובר, כאילו יכול להיות שזה
הסתעפות, אבל לא תשמע,
הוא מדבר על שמש, זאת אומרת יש פה עדנות. אם אתה מבקש מחבר וכבר עולם חסד ייבנה, זה יכול להיות משהו אחר.
אני חושב שהפוך, אני חושב שהרבותא בשמש היא לצד השני. אני חושב שהרבותא בשמש, אפילו שהוא שמש, אפילו שלכך הוא נוצר כאילו בדקות האלו. תשמע, אני לא יודע, אני חשבתי עם עצמי, מה יקרה, תשמע, הוא שם עליי את החלוק, כאילו הסלידה מזה צריכה להיות סלידה במובן של הרגישות, הסלידה מזה. לא, לא חושב שאם הוא שם עליך את החלוק הזה, סלידה מזה צריכה להיות אני לא אדון, יש אדון אחד, מנהיג אחד לבירה.
מה עניין דווקא בבוקר?
הבוקר העצבים שם הרבה יותר רגישים, הרב כותב את זה בכמה מקומות, שמה שקורה בבוקר, המחשבות שקורות בבוקר, הדיבורים שקורים בבוקר וכו', שם הרב כותב לגבי לאכול לפני תפילה, זה שם העצבים הרבה, מאוד 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 רגישים. כלומר ההשפעה שלהם על העולם הפנימי שלנו, לכן זה נורא הטלפונים האלה. זה א', זה ההוראה הראשונה של סוריאל שר הפנים, מי שרוצה לבוא לפני המלך. עוד הפעם, בתחילת הקיצור פוקחו עיניו, ראו שלא ימשיך על עצמו מידת האדנות, כי הכל מתחיל מענווה, הכל מתחיל מזה שהאדם הוא לא חש את עצמו לאיזשהו נושא שהזולה צריך לראות בו נושא. תגידו, נו זה קטנונים, מי רואה בך נושא? אני כולה נותן לך את החלוק. תודה. סוריאל שר הפנים אמר את זה, מי שיש לו אבמין הלחלוק על סוריאל שיגיש לו את זה בכתב, אבל זה מה שסוריאל אומר, שלא ימשיך על עצמו מידת נעדנות, וראוי שיהיה עבד לעצמו. זה התחושה שאני צריכה להיות לי, ותחת הרושם של הגאווה והשליטה על זולתו שתרשים עליו פעולתו הראשונה. איזה ניואנסים, לא לשלוט על הזולת, זה לא שליטה להרע לו, זה לא שליטה להרע לו, אבל זה סוג של שליטה. בהשתמשו בשמשום שעבד מפני שיום מקשב והצוות, תחת זה תרשים המניעה מזה. הנה אתם רואים, הסוריאל הזה זה ממה להימנע, זה לא מה כן לעשות, זה ממה להימנע, ממה לסור. אז התרשים בנפשו הכנעה, תחושת כניעה. אנחנו חיים בעולם שאין בו תחושת כניעה, אין כניעה היום, אין. וענווה צדק, ענווה צדק זה, בדקתי את זה, זה על פי פסוק בספר תהילים, כתוב שם ענווה צדק, ענווה. על כן אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש, כי בעצמך שמש את עצמך. פתח, אני עובר, זה נמצא בצד ימין, עמוד 79. סליחה, פתח ציור הענווה, כן, במקום פתח הגאווה, פתח ציור הענווה, או פתח ציור הענווה בלבבך, בראש הצעד של אורח החיים ליום הבא לפניך. כי אינך ראוי באמת שאנוש כערכך, כלומר השמה שלך, נברא בצלם אלוהים כמותך, יהיה מוכן לשרתך. תזכור את זה רק בבוקר, אחר כך. ובכלל אין השררות נאה באמת, כי אם לאדון כל המתנשא לכל ראש ברוך הוא. עד כאן הערה ראשונה. מה הייתה הערה שנייה? אל תיטול ידיך ממי שלא נטל ידיו. בא ליטול לך את הידיים מישהו שהידיים שלו לא נטולות. אחרי הערת הענווה הכללית תבוא הערה כוללת בהישרת האדם את דרכיו ושכלו. הלא צריך לשאוב דעת ממקור חכמים, ובנוגע למעשים הטובים צריכים הם להיות שאובים מהתכונות הפנימיות שבנפש. והנה לפעמים יועל האיש לשאוב הידיעות הנחוצות לו באורח מישרים מכל מקור שיזדמן, על ידי כל פועל או פועל שיזדמן לו. סוגריים מהירות על רבי מאיר, נקרא אותם במהירות. ובאמת אף כי בגדול נאמר, את אוזנך ושמע דברי חכמים, את כל החכמים שבעולם, ולבך תשית לדעתי. וכמו שהרמב"ם כותב, קבל האמת ממי שאמרה, לדעתם לא נאמר כי אם לדעתי. וכך דרש רבי מאיר כשלמד תורה מפו מדעה אחר, ותוכו אכל וקליפתו זרק. אז יש קושייה מרבי מאיר, הנה הוא קיבל ממי שהוא לא טהור. אבל יש להשכיל, כי על כל פנים הפעולה המוסרית היוצאת מפועל שהוא אינו הולך בדרך מישרים, תוכל כפי הרגיל לקלקל הרבה אורחות הצדק, ומעטים הם החזקי הנפש בעלי עוצמה כרבי מאיר. וגם הוא לא אמר קודש בריך ושמעת מפה בראש להורות, כי על כל פנים איזו הורדה הייתה למעלתו לפי ערכו על ידי זה, לשלפי רוב חילו הרוחני חזר הכל לטובה. מה ההערה השנייה? לא ליטול ידיים שחרית ממי שידיו עיניו נטולות. כותב הרב, תבוא הערה כוללת בהישרת האדם את דרכיו ושכלו. אנחנו עסוקים בזה כל הזמן, ליישר את הדרכים שלנו, את העולם המידותי מעשי שלנו, ואת השכל שלנו, את האמת שלנו. הלא צריך הוא לשאוב דעת ממקור חכמים, ובנוגע למעשים הטובים צריכים הם להיות שאובים מהתכונות הפנימיות שבנפש. צריכה להיות רגישות לראות מאיפה אנחנו סופגים ומקבלים את הבניין של החוכמה והמידות הטובות שלנו. אנחנו צריכים לקבל את זה ממקור טהור, מעולם שיש לו ידיים טהורות. זו צריכה להיות רגישות. אני לא מדבר עכשיו על השאלה איך אני יודע ואיך זה, מה אני עכשיו אתחיל להסתכל על הרב שלי ולבדוק לו את אורח הציציות וכו' וכו' וכו'. יכול להיות שצריך להתעסק בשאלה הזו, צריך לשאול תלמידי חכמים גדולים מה כן ומה לא, ואיך ללכת ואיך לא ללכת. אבל תשומת הלב צריכה להיות על הדבר הזה, תשומת הלב שאני שואב ויונק בניין של עולם רוחני ממקור טהור. לפעמים ואולי יותר מלפעמים ואולי בדרך כלל, יש נטייה להיאחז בעצם בקשת האמת, או בעצם הדיוק של התכונה, העמידה, המעשה הרצוי. והאטמוספירה שממנה נובעים הדברים לא כל כך שמים לב לזה. קל להישאב למבט, שאני מרשה לעצמי להגיד, חיצוני, שתופס את האמת השכלית או את ההדרכה המוסרית בתור תביא לי מה שתביא לי, נחקור את זה, נלמד את זה, אפילו נתבונן בזה באמת בכובד ראש, לא ב... אבל תדע לך שיש עוד גורם, וזה לא עוד גורם, זה הגורם. השאלה מאיזה כלי טהור זה נובע, וזו עוד הדרכה של סוריאל שר הפנים. אתה רוצה לבוא לפני המלך, תוודא שאתה יונק מכלי טהור. הוא גם צריך להיות כנראה חכם וגדול בתורה ומדויק ומבריק והכל, אבל הוא צריך להיות טהור. סליחה על המילה שנהרסה לנו, הוא צריך להיות צדיק. הוא צריך להיות צדיק, צדיק אמיתי. טוב, רבי מאיר, אז הרב אומר רבי מאיר וכו', זה לא בשבילן, זה הדרכה לרבי מאיר. ואפילו רבי מאיר רואים שהיה שם איזשהו זעזוע מסוים שאחר כך אה.
ללמוד מספרים זה שונה בהיבט הזה או שלא? שאדם לומד מתוך ספר,
לא חושב.
יהיה עליו השפעות כאלה גם אם הספר נכתב על ידי מישהו פחות
להבנתי? כן, כי תראה מה הוא כותב. הוא כותב, בנוגע למעשים הטובים צריכים הם להיות שאובים מהתכונות הפנימיות שבנפש, משם זה נובע. מעשה טוב זה לא מתמטיקה. כשאני שומע מהרב שלי מה המעשה הטוב שאני צריך לעשות, מה הדרך הישרה שאני צריך ללכת בה, אני לא שומע את המתמטיקה שלו. הוא לא ישב על זה בניתוח אנליטי. זה נבע מהציורים של הגדולה הרוחנית שיש בו, של הצדיקות שלו. משם זה נבע, משם זה נלקח. וזו הדרכה נוספת. אבל ההדרכה, אני הולך לאבל ההדרכה אחרי ההערה של רבי מאיר, אבל ההדרכה הקבועה ראויה לאדם היא להיות לוקח את הלקח הטוב דווקא מן הטובים, מאותם שמעשיהם מוכיחים שחוכמתם היא בשכל שלהם. חוכמתם היא בתוך ליבם. לא מתרשמים מאנשים חכמים. זאת אומרת, היה מטטה הראשון בחדר, כנראה שיש בעיה, אבל לא מספיק שהוא יהיה חכם. הוא צריך להיות אחד כזה שהמעשים מוכיחים שהחוכמה היא בתוך הלב שלו. איזשהו מקום, הרב כותב שם, אני חושב בעין היה בשבת, שהמעשים הם הצוהר הכי עמוק למה קורה בעולם הפנימי של האדם. זה בא בסתירה כאילו עם אורות התשובה, שאנחנו יודעים שירור תשובה וכו'. לא משנה כרגע הסתירה, הרב כותב שם, אני חושב בפרק חמישי בעין היה בשבת, שהמעשים הם מלמדים מה קורה בעולם הפנימי שם. ואז אתה אומר, אני רוצה לקחת הדרכה. תיקח הדרכה ממי שהלב שלו זך. ממי הלב זך? ממי שהוא צדיק. וכן באורחות הפרטיות. עכשיו זה ההערה הראשונה הייתה ממי ללמוד, הערה שנייה, וכן באורחות הפרטיות. המעשים הטובים הם צריכים לגורמים אותם, ולפעמים תכונות בלתי טובות מולידות מעשים טובים. לפעמים אנחנו מזדרזים למעשים טובים, תבדוק מה הוליד אותם. שאלתי את עצמי מה לפסוק אם זיהיתי שזה בעייתי, איך להתמודד עם זה, אז אני לא לגמרי יודע. אבל לפעמים מה שמזרז אותי לעשות מעשה טוב זה ידיים לא טהורות, ולפעמים תכונות בלתי טובות מולידות מעשים טובים, גאווה, אהבת כבוד וכאלה. זה דק. אנחנו רגילים לתת את הדוגמה של ההוא שמתנדנד כדי שהרב יראה אותו. טוב, יאללה, אולי עברנו את זה, אבל לא סיימנו עם העבודה, וצריך להיזהר מזה. צריך שלא יוולדו אצלנו מעשים טובים בגלל תכונות לא טובות. אתה לא תשים לב לזה בהתחלה. את הזבנג אפשר לחטוף, לא יודע, אבל אור פני מלך חיים, חיים של דבקות, של פנים בפנים, זה לא יהיה. נמצא שבא...
למעשה, לא רואים מתוך שלא נשמע.
אולי, אז זה קשור לשאלה ששאלתי, אז מה קורה כשאני רואה אצל עצמי שיש לי זה, אז השאלה אם זה לקנטר או לא וכו', התוסות שם, זה מה ששאלתי את עצמי. אבל פה אנחנו לומדים איפה לא להתפשר. נמצא שבא, על כל פנים לשים לב לזה, לקרוא לזה לא לשמע, זה גם כן מעלה. נמצא שבא התארה ממקור פועל בלתי טהור, וראוי להרשים זאת ההנהגה בראשית אור בוקר. הזהירות הזאת, לא תיטול ידיך ממי שלא נטל ידיו. הכוח המטהר, בין שהוא איש מן האישים, בין שהוא כוח מכוחות הנפש, יסוד נאמן הוא שצריך שיהיה טהור תחילה. אז הדבר הראשון זה שתהיה לנו זהירות, תחושת זהירות שממלאת בענווה, אני לא אדון. ותחושה שנייה, שאני בונה את עצמי רק דרך אפיקים שנובעים מטהרה, מחיים הציליים. מה שלא זה, אז לא. ואל תחזיר כוס אספרגוס, בואו ננסה להספיק את זה בכמה דקות, אל תחזיר כוס אספרגוס אלא למי שנתנו לך. הוא נתן לך כבר? אז תחזיר את זה לו. כוס אספרגוס זה כוס של מה שאמרנו, מועיל, הגמרא מדברת על זה, מועיל ללב, לבריאות וכו'. היסוד השלישי, ואולי יש פה הגדרה למה זה לבוא אל המלך, עבודת השם התמימה ושלמות האנושית בדרכיו ובמידותיו. עבודת השם תמימה, תמימה שלמה, שאין בה שום צד שמבקש משהו אחר, זה תמימות. תום הלב זה ששום דבר לא מבקש אחרת. ושלמות האנושית בדרכיו ובמידותיו הוא הכרת הטוב, הכרת הטובה. ויותר מזה, אמונת הרוח והמישרים. והנה היסוד היותר אדיר, אדיר הכוונה נוכחות, דבר שיש לו נוכחות גדולה, בירת השם, הוא כי הכוחות כולם הגופניים והמוסריים והשכליים הם מעט השם יתברך. כל הכוחות שיש באדם הם מעט השם יתברך, אדון הצדק והמישרים. יש איזשהו קו של צדק בעולם שהוא טבע בנו את כוחותינו הגופניים, המוסריים והשכליים. כי ממך הכל ומידך נתנו לך, על כן מחוק היושר ראוי להחזירם לו. טוב, בוא נקרא את זה כבר. הרב אומר איך, ואיך השיב האדם לקונו את כוחותיו וכל קנייניו, רק ביותו מתנהג, מתנהג בהם על פי התורה והמצווה לעשות הישר והטוב, שבזה פעולותיו כולן קרובות אל השם וניגשות לפניו, מפיקות את חפצו אשר יעדן לזה. נחזור לזה, וזה ראוי להירשם שיבצר בנו רושם שוב על הבוקר בפעולה הראשונה הנהוגה בהשכמת הבוקר. בגמרא לא כתוב לעדיה שגם זה על הבוקר, אבל הרב מבין שכל ההוראות הם על הבוקר. בהשכמת כוס הבוקר להוספת הכוחות והתפתחותם, כוס של אספרגוס הנשתה הליבה ריקנה, אולי זו הוכחה שזה לבוקר, והוא המרומם את, נפש בכוחות, את הנפש בכוחותיה הרוחניים, יפה ללב, הוא מוסיף עוצמה לחושים ולכוח ההזנה וכוח הגוף בכללו, טוב לעיניים וכל שכן לבני מעיים ולכל הגוף הרגיל, לכל גופו הרגיל, בו כאשר ביארנו, על כן יהיה בעיניך, על כן יהיה בין עיניך החוק היושרי, אל תחזיר כוס של אספרגוס אלא למי שנתנו לך, למען תאיר עליך פעולת ההזרה, שוב, להיזהר, והעשרה לסור מדרך מקולקלת, והעשרה מהפעולה ההופכית של חספון ההקפדה להחזיר למי שנתנה את העומק הקדוש שנוסד בפעולה הזו. אדם צריך להיזהר, צריך שלא לסור מן הדרך, לא לשים לב שמישהו יטיב לו. זה קצת מזכיר את הנקודה הראשונה. אתה לא יכול שלא לשים לב שמישהו יחזיר, היטיב לך, הוא נתן לך את כוס האספרגוס. מה זו האדישות הזו? מה זו האדישות הזו? איפה הכרת הטוב? הכרת הטוב, הרב כותב שזו הרב והחובות הלבבות בשער הבחינה, רק בזה עוסק. הוא כותב שהכרת הטוב זה, אני אומר את זה במילים שלי, תשומת הלב לזה שיש כוח מטיב. יש פה משהו שעסוק בלהטיב. יש, עלולה להתפתח אצל האדם אטימות, לא לחוש בזרמים של הטבה. אנחנו רגילים להגיד, כן, הכרת הטוב, זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אני נושם, יש לי דופק, קמתי בבוקר. טוב, קודם כל מי שרוצה יכול להסתכל קצת מה, איך מפתחים את הרעיונות האלו ברמב״ם ובשרשית חוכמה, להבין מה זה שהקדוש ברוך הוא נותן לך כוחות, וזה לא, זה לא משהו שאומרים לילדים בגן. אבל בלי להיכנס לזה כרגע, תשומת הלב, היטיבו איתך, היטיבו איתך, אתה חייב לשים לזה משקל, לתת לזה משקל, היטיבו איתך. בן אדם קיבל כוס של אספרגוס, נתן לך כוס של משקה בריא, אם הנטייה הנפשית שלך היא לא לשים לב לזה, זאת אומרת שאתה לא עסוק בלהכיר טובה. אתה לא מכיר, כי פשוטו, מכיר, מכיר זה לא משוואה על, על הלוח, אבל מכיר, שם לב שיש פה מישהו שאתיב לי. אתם יודעים מי לא מכיר טובה? מישהו שבעולם המושגים שלו אין הטבה. כמו שאצל הגנב כולם גנבים, ואצל הרמאי כולם רמאים, מי שלא מכיר טובה, כן, אתם יודעים, יש ביטוי ברומא, מתחת לכל דשא ירוק יש נחש. זה מבט רומאי קלאסי. כל אחד פה נחש. להכיר טובה זה תנועה בסיסית בנפש. לשים לב לטוב. לשים לב שהוא הביא לי. אין לך את זה? אין לך הכרת הטוב של הטוב העליון. הטוב המוחלט. והכרת הטוב תהיה על ידי תורה ומצוות וכו'. זה מה שדילגנו עליו. שלושה דברים סך לי סוריאל שר הפנים, מי שממונה לבוא אל המלך. היינו מצפים שידבר פה במייסה בראשיס מעשה מרכבה, וכנראה שזה קשור לזה, כנראה שזה זה. וככל שההיקף עולה יותר למעלה, הוא גם מתארך ללמטה, והשווה ומשווה קטן וגדול שעומדים באור פני מלך חיים, אז הכל אמור להביע טוב. והרגישויות האלו, אם אין אותן, אי אפשר לבוא אל פני המלך. אי אפשר. דברים בסיסיים. על הנייר. על הנייר הם מאוד בסיסיים. הם מאוד פשוטים. טוב, תראו אחר כך את, את התוצאה של מי שנלכד באחד מאלה. יש לו או קאט של מלאכי, קאט של שדים. שדים זה כמובן דמיונות. יש לנו תרבות שהיא מפוצצת בדמיונות, נכון? אז זה מלאך, זה שדים שתופסים אותו. ויש מצב יותר גרוע, יש מלאכי חבלה שגם כן יושבים ומצפים לו לאחד כזה. זו הזהירות הבסיסית, והבסיס הזה הוא מקנה קומה גדולה. אז את הנויחי שמענו פנים בפנים, וכנראה שמי שרוצה לשמוע הנויחי ולעמוד אל מול פני השם, אור פני מלך חיים, שזה העושר האמיתי, אז יקשיב לעצות האלו. אז אמרנו, פתחנו, אנחנו יש לנו עוד הרבה הרבה משנה ברורה להקשיב להם לפני שאנחנו מחפשים עצות של סוריאל שר הפנים. אבל כדאי שנשים איפשהו בכזית מוח שלנו שיש את סוריאל שר הפנים האלו, ואלו שלושת הדברים שהוא אמר, דברים חשובים מאוד לבניין הרוחני של האדם הישר. רואה.